שלום. ובכן, היום אנחנו נמשיך בלימודנו היקר בספר אורות התורה, ואנחנו ממשיכים בנספח. הנספח נקרא בשם לימוד רוחניות התורה, והוא מצוי כמפורסם רק בהוצאת ספריית חווה שבבית אל, ובשתי מהדורות שונות, בעלי מספורים שונים של הדפים, והגענו אל פסקה למד ב' שהיא המשך של המאמר הארוך שהודפס בסימן כף ד'. וכאן הרב, אחרי שהוא הסביר את החשיבות העצומה של ההתגדלות של הרוח וזיכוך המושגים בכנסת ישראל, אז הוא גם יוצא בקריאה של לימודי פנימיות התורה אצל תלמידי חכמים. והדבר הזה נדרש לא רק בשביל טובתם האישית של אותם תלמידי חכמים, אלא בשביל, הרב רואה מאוד לרחוק, תיקון העולם כולו. וזאת משום שהתרבות האנושית כולה יש לה ציפייה, ציפייה לתיקון. והציפייה לתיקון תורווה על ידי מה שיצא מהתחייה הלאומית של עם ישראל. ולכן, אף על פי שהתחייה הלאומית היא רק בראשית צעדיה בימי ערב, בקושי ייבשו כמה ביצות, ועדיין יש מנדט בריטי וכולי, ויש מעט מאוד עלייה לארץ, אבל הרב אומר, הנה אנחנו כבר על המסלול. כיוון שאנחנו על המסלול, אז הגיע הזמן לעסוק גם בתוכן הרוחני שיצא מן התחייה הלאומית. על כן הנה אני קורא בקול, זה המסקנה, אני מבקשת, בקול עז, בקול מלא אהבה ואחווה, בקול יוצא מתוך לב בוער בלבת אש אהבת אמת, לכבוד אור ישראל וקדושו. כלומר, אומר הרב, יש לי רגשות, הרגשות האלה בוערים, כי הם מחוברים לדברים חשובים. אהבת האמת ואור ישראל וקדושו. לכבוד, מי זה אור ישראל וקדושו, אגב? זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. לכבוד עמו ונחלתו, ולחיבת האדם שנברא בצלם. מה זה פה האדם שנברא בצלם? זה הגויים. מה זה קשור פה לעניין? אומר הרב, כן, כי פה מה שאתה הולך לעשות, עתיד לתקן גם את הגויים. המעוטד בכללו להיוושע. כן? כלומר, כל האנושות תגיע לישועתה. מאיפה? ממקום האורה, מציון, מכלל יופי. באורה זקוקה וצרופה. כאשר מאז החל לפנות לה. כלומר, זה לא התחיל מהיום, הפנייה לציון, זה התחיל גם בימי קדם, אבל בימי קדם זה היה בצורה מאוד בוסרית. בוסרית, ברברית אפילו. ומטופשה. אז כאשר מאז החל לפנות לה, אמנם באורה עכורה. ומעורבת. מעורבת, כלומר, מעורבת בסיגים. לפי מצב נפשו והשכלתו של האדם אז, לפי ערך מחשבותיו והשקפותיו על העולם והחיים בימים ההם, כן, בימי הנצרות, בימי תרגום השבעים, בימי האסלאם. אמנם העולם נתבשם. מה זה נתבשם? התעלה. העולם היום במצב יותר נעלה מאשר פעם. תורת חיים מימין, והתרבות השוטפת ומתעלה משמאל, שני אלה הרימו את האדם הרבה משפלותו. היה פילוסוף יהודי במאה ה-20 בשם עמנואל לוינס. הוא אמר, מה היא אירופה? התנ"ך והיוונים. זהו. זה אירופה. גם פה הרב אומר, תורת חיים מימין והתרבות השוטפת ומתעלה משמאל. אלה הם שני המרכיבים ש... רוממו את האדם הרבה משפלותו. כן, בבקשה, אדוני.
יש משמעות בכך שהרב מייחס תורת חיים דווקא מימין ותרבות
השוטפת. לא. נראה לך שזה נכון מה שאמרתי? לא, אז אני חושב שזה לא נכון. אם הרב אומר ימין ושמאל, אז הוא לא סתם אומר. לכן השאלה האמיתית לא צריכה להיות האם יש משמעות. אלא, זהו, יפה. מהי המשמעות? כתוב, מימינו יש דת למו. שהתורה יוצאת מצד ימין של הבורא. מה זה ימין? זה מה ש... כשאתה פונה אל מישהו, אתה פונה בצד ימין שלך. אתה מושיט לו יד ימין. הימין זה הזמינות אל השני. והשמאל זה קצת התרחקות. כן? גם בימי קדם, כשהיו לוחמים, היו לוקחים את הכידון מימין ואת המגן משמאל. אתה לא פוגש את השני מצד שמאלך. אתה פוגש אותו מצד ימינך. ואפילו במלחמה. זאת אומרת שהתרבות העולמית, ללא התגלות, היא שמאל. היא הסתרה של האלוהות. בסדר? אבל זו תרבות מתעלה, כי היא באה ממטה למעלה. בעוד שהתורה היא ממעלה למטה. אז זה מימין, זה משמאל. בסדר? לא זאת היא האלילות הישנה בצורתה החשוכה שעמדה עליה לפני זריחת תור ישראל בעולם. נכון, עדיין העולם עובד עבודה זרה באופן הלכתי פורמלי, אבל אי אפשר להשוות. מה שהיה בימי קדם היה ברבריות נוראה. וכעת האמונה של האומות מזוקקת יותר. גם של המזרח הרחוק. כן, כל הרע והמכוער נתרקח הרבה. יש פעם מישהו הלך עם הרב קוק בדרך, ואמר לרב קוק שהמצב המוסרי היום גרוע כל כך יותר מאשר בימי בית ראשון. תוך כדי הליכתם, הגיעו קרוב לשער יפו. משם רואים את בריכת הסולטן ואת גיא בן הינום. סינמטק. והרב אמר, אתה רואה את המקום הזה? בימי קדם היו פה לפני 3,000 שנה, היו פה שורפים ילדים. כחלק מעבודת קורבנות. היום כבר לא עושים את זה. אז נכון, יש עדיין דברים רעים, אבל משהו בכל זאת השתנה ברוח האדם. אז זה מה שאומר כאן הרב, כל הרב המכוער נתרקח הרבה, והוא עומד ומחכה על כוח פועל מצרף ומטהר, שהוא אמנם גנוז בנשמתה של כנסת ישראל. כלומר, יש מפגש בין ההערה של כנסת ישראל לבין התרבות החצי מזוכחת של האומות, כדי שהיא תתעלה. מובן. זה הכוח, שהביטוי הזה מצרף ומטהר על מי הוא נאמר? נאמר על המשיח. ועל אליהו מלאך הברית. זה פה מה שכתוב כאן, כי פתאום יבוא אליך לו. האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים, כי הוא כאש מצרף וכבורית מחבסים. כלומר, יש משהו שיבוא לטהר ולצרף. לצרף הכוונה לנקות. לנקות את המחשבות, לנקות את הערכים. וזה יבוא מתוך כוח שהוא גנוז בישראל. מהו הכוח הגנוז בישראל? אליהו הנביא. זה המשמעות. כן. למה דווקא אליהו? אליהו הוא מי שבא לבטל את הספקות. עד שיבוא אליהו, נכון? מה עושה אליהו? מברר. יש לך ספק, תשאל את אליהו. עד כדי האמירה העממית שתיקו זה ראשי תיבות, תשבי את ארץ. קושיות זה בעיות. כן. אז זה גם, כשאומרים, נגיד, אליהו הנביא אמר, אז יש השערה של המחקרים, שהמשמעות היא שזה אורתודוקסי, זה בסדר. כן, כי אליהו הוא המקנה. הוא המקנה לטהרת היהדות, אפשר לומר. כן. ומלאך הברית אשר אתם חפצים, כי הוא קש מצרף וחבורית מסרפים, ואליהו עתיד להתגליה באורח שכל. ורעיה מהמנה דהתפשטותי בכל דרה, על ידי חכימי דרה, יבזע ימה דאורייתא רזין דאורייתא בחוטרא דילה. בקולמוסה דילה, וכנסת ישראל דשכיבה עד ביבי מרעה, יפצח לה יגוזה, ויתבר קליפה דילה, וייתן לה חיטה דאורייתא, דינון כבן התוון, מנוקה מכל מוזה תבן, ויושיט לה ריח התאווה ובוס מן תבין, וריח הפך כתפוחים. נפלא. כן, כלומר, מה ש... כן, זה פשוט ציטוט של התיקונים, והרב מבין שהתיקון כאן, התיקונים באים לומר ש... שהמחשבות תתהרנה. כן? עד כאן מובן? לא. על... מה? אה, לתרגם. אה, חשבתי שהם מבינים ארמית. טוב, אז בואו נקרא. ויליהו זה עברית עדיין. עתיד גם להתגליה, להתגלות, באורח שכל, בדרך השכל. כלומר, יש מה שנקרא גילוי אליהו. יש לנו כמה חכמים במשך הדורות, ראו את אליהו הנביא. מה זאת אומרת ראו? אז יש מי שרואה את אליהו הנביא ממש, כן? שלום, אני אוסף עכשיו כסף בשביל חולה מסוכן או בשביל קלה יתומה. תעזוב אותי בשקט. לא ידעת שזה אליהו הנביא, מה זרקת אותו? כן. אז יש לפעמים שאליהו הנביא מופיע בצורה כזאת. מה? מספרים ככה שיש צדיק שאומרים, אם הוא יכין את עצמו 40 יום ויעשה תעניות וזה, כוונות, ביום ה-40 יגיע אליהו הנביא. פתאום בזמן שהוא מחכה לאליהו הנביא, מישהו דופק בדלת, אני לא יכול לקבל אותך, אני מחכה לאליהו הנביא. וזה היה אליהו הנביא. הרבה זכו, למשל מסופר בגמרא על רב ברוקה. רב ברוקה בר אחוה דרב סלה חסידה. אחוה דרב סלה חסידה. אז הוא היה שכיח אליהו גבי בשוקה. כתוב. כן, מצאנו כמה סיפורים נאמנים של חכמי הדורות שנפגשו עם אליהו הנביא. השאלה היא מה המשמעות של המפגש הזה. אז יש מפגש כפי שתיארנו עכשיו, כן, הוא לא ידע שזה אליהו הנביא, אבל בדיוק עזר לו. לעומת זה, יש גם אליהו הנביא שמתגלה דרך השכל של האדם. כן, ככה כתוב בזוהר, שאליהו עתיד להתגלות גם באורח שכל. מה שדרך השכל של האדם יש בירור של ספק, הרי מה זה אליהו? הוא בא להכריע את הספק. אבל איך יכול להיות שהוכרע הספק? הרי זה ספק. איך אפשר להכריע הספק? אם יש לך ראיות לכאן ולכאן, מה תעשה? בשביל זה צריך רוח הקודש. זה אליהו הנביא. יש, המהר"ל מסביר שמדובר בחבורה של אנשים שלמדו ביחד, ותוך כדי שהם מדברים, ברור לחלוטין, שנאמר דבר מסוים, אבל לא מצליחים להצביע מי מבין היושבים במקום הוא זה שאמר את זה. אומר המהר"ל, על זה נאמר תנא דבי אליהו. כן, ברור שזה נאמר, רק לא יודעים מי אמר. אז אליהו היה שם. כן, זה המשמעות. אז, אבל כאן הרב מסביר במובן יותר רחב. מה זה שאליהו מתגלה דרך השכל? שהשכל מתרחב. כן, הרי סתם שכל הוא מצומצם. הרי איך השכל יכול לעבוד? על פי כללים. כללים זה מצמצם. מה שמחוץ לכללים, אני לא יודע. באליהו משלים את זה. אז זה מה שהרב אומר כאן, שזה צריך להביא את אליהו דרך שכל. לא לחכות לאיזה מין ברק מן השמיים, אלא צריך להגדיל את השכל כדי שאליהו ישתתף. ורעיה מהמנה, הרועה הנאמן, מי זה? משה רבנו, דתפשטותה בכל דרה, שהתפשטותו בכל דור, על ידי חכימי דרה, על ידי חכמי הדור. כן, כלומר, חכמי הדורות הם התפשטות של משה רבנו. יש גם נשמה מרכזית, מה שנקרא משה רבנו שבדור. כן? אבל יש בכלל, תלמידי חכמים קוראים לאחד השני משה, יש בגמרא אחד המוראים שתמע על דברי חברו. ואומר לו, משה, שפיר אמרת. כלומר, באמת אתה אומר את זה? כלומר, אתה אומר נכון? קרא לו משה, שמו לא היה משה. אז רש"י שמה כותב שתלמידי חכמים קוראים אחד לשני משה. למה? כי הם רסיסים של נשמת משה. מובן? אז מה שנקרא, ורעיה מהמנה, להתפשטותי בכל דרה דרך הקימי דרה. בעצם מה זה רעיה מהמנה? משה. משה זאת מדרגת הכרה שהיא גבוהה מן הנבואה, והיא גבוהה מהחוכמה גם יחד. אין? כי הנביאים, מה זה? נביא הוא גם תלמיד של משה, וגם החכמים תלמידי משה, אז מה ההבדל? החכמים, הנביאים הם כמו משה, אבל בקטן יותר. כלומר, אתה רוצה לראות איך משה נראה, תיקח נביא, תגדיל, יש לך משה. לעומת זה, החכמים הם לא משה קטן, הם רסיסים קטנים של משה המקורי. אז כל אחד זה לא משה. אבל אם תאסוף את כולם, יש לך פאזל שבסוף מגלה לך את נשמת משה. אז יש את השאלה מה יותר טוב, להיות משה שלם קטן או חתיכת משה גדול. יש צד לזה, צד כזה. מה יותר טוב משניהם? לא, משה עצמו. זה יותר טוב. זאת אומרת, נשמת משה צריכה לשוב לעולם. הרב קוק מסביר באורות את הדבר הזה, שהחכמים עוסקים בפרטים והנביאים עוסקים בכללים. אז במהלך ההיסטוריה יש דיאלקטיקה. לפעמים החכמים הם הגוברים, ואז האומה כולה עסוקה בפרטים. לפעמים הנבואה היא הגוברת, ואז האומה עוסקת בכללים אבל מואסת בפרטים. וכאשר תהיה אינטראקציה בין החוכמה לבין הנבואה, תשוב נשמת משה להופיע בעולם. כן, זה הביטוי של הרב באורות. אז גם פה הוא אומר, ההזדקקות להתפשטותא דמשה, היא זו שתפתח את סגור ליבנו. כן, יש בגמרא שעזרא ביטל יצרה דעבודה זרה, יצרה הכוונה היצר, כן, דה, זה כוונה של, רצית שנתרגם לעברית. כן, יצרה דעבודה זרה, יצר של עבודה זרה, עזרא שחט אותו, כך כתוב, שחט אותו, אבל כשאתם שוחטים יצר הרע, זה לא פשוט, כי יצר הרע זה מלאך, לא שוחטים מלאכים. אז כדי שהוא לא יתחיל להשתולל, אחרי השחיטה, הוא שם אותו בדוד של עופרת, בדוד עדי עברה, דוד של עופרת. ועד היום הזה הוא סתום שם. כן? מה זה דוד עדי עברה? הכוונה שיש משהו בקרבנו שסתום. משהו התקטן, משהו נהיה כבד, כמו עופרת. סגור. כן. אז צריך ביום מן הימים לפתוח את הדוד הזה. כן? לא כדי שנעבוד עבודה זרה, אלא כדי שתשאו לנו עוצמת החיים שחסרה לנו. אז זה מה שאומר כאן, וראיה מהמנה, דהתפשטותי בכל דרה, על ידי חכימי דרה, חכימי דרה כוונה חכמי הדור, יבזע, יקרא, ימה דאורייתא, את ים התורה. כן, כמו משה היה רגיל, קרא לנו את הים, ים סוף, הוא צריך עכשיו לקרוע את ים התורה. למה? כי כשאתה קורע את הים, נחשף את הקרקעית. אז כלומר, סתם הים הוא מכסה על משהו. אבל יבוא יום שנפתח, אז נראה מה יש למטה. ומה זה למטה? רזין דאורייתא, סודות התורה. וכדי לפתוח את הים צריך בשביל זה, מטה, נכון? וירא משה את מטהו. כמה ארוך המטה? בסרטים של שפילברג, אז המטה הוא די גדול, כן? זה מטה של רועים כזה, נכון? אבל יכול להיות גם מטה קטן. איך קוראים לזה? קולמוס. זה גם זה מטה. הקולמוס מאפשר לכתוב. אז זה מה שהרב אומר. כן? רזין דאורייתא בחוט רדילה, במטה שלו, שזה בקולמוס הדילה. קולמוסה זה הכוונה קולמוס. כן? דילה שלו. וכנסת ישראל, ואז מה שיקרה, כנסת ישראל דשכיבת בבי מרעה, שכנסת ישראל ששוכבת בבית החולים. מרעה זה מחלה. יפצח לה אגוזה, יפתח לה את האגוז. האגוז זה מה שקשה בתוכנו. זה כמו הסיפור של הדוד של העופרת, זה אותו דימוי. ויתבר קליפה דילה, ישבור את הקליפה שלו, וייתן לה חיטה דאורייתא, ייתן את החיטה של התורה. דאינון כבית הדוון, שהם 22 אותיות של תורה. כן? חיטה בגמטריה, 22, נכון? אם אני לא טועה, מה זה לא? רגע, כמה זה יוצא חיטה? לא, 24 זה יוצא. רגע. חטא זה 8, ועוד 9 זה 17, ועוד 5, זה יוצא 22, בול. איזה יוד. פה אתה רואה שדווקא הוא ניקד נכון, מה, בשביל פעם אחת שהוא ניקד נכון. טוב, וייתן לה חיטה דאורייתא, דאינון כף בית הדוון. מה זה חיטה דאורייתא? ידוע שהחיטה היא צריכה, כדי לאכל, צריך לטחון אותה, לעשות אותה קמח. מהקמח עושים בסוף לחם או גריסים או סופגנין. אבל למי שאוכל את החיטה במקור, לא מרגיש שם את טעם כל הדברים הטובים האלה. אבל בעלי הסוד, הם תואמים בתוך החיטה את הלחם, את הסופגניות, את הגריסים והכל. את זה כתוב בזוהר לגבי החלק הנקרא ספרה לצניעותה. מה זה ספרה לצניעותה? יש בתוך הזוהר איזה ספר קטן בפרשת תרומה, שבו אומר הזוהר, הכל כתוב שם. זה 5 פרקים קטנים, זה לא מחזיק אפילו 2 דפי A4, ואומר הזוהר, הכל כתוב שם. השואל רבי אלעזר, שואל את רבי שמעון בר יוחאי, אז אם ככה, אז למה אנחנו לומדים את כל השאר? נלמד רק את זה. אומר לו, זה דומה לאדם שרוצה לאכול חיטה, בגלל שהוא שמע שהחיטה היא מרכיבה את כל המאכלים. אז אם הוא מבעלי הסוד, דעילה ונפקה, שיודעים להיכנס ולצאת אל החוכמה, אומר בעל הסולם, נכנס אל החוכמה בלי ויוצא ממנה בלי שיבעטו בו, אז הוא באמת שמע תואם את הכל. ואם לא, אז הוא צריך את כל שאר עידונין דעלמה. אז זה מה שאומר גם פה הרב. יש אדם נכנס אל החוכמה, לא מתאים לו. אז הוא חש שבעטו אותו. וזה מה שכתוב על רבי עקיבא. נכנס בשלום, יצא בשלום. אחרים יצאו, אוי ובוי. כן. אז מה שייתן לה, וייתן לה חיטה דאורייתא, דין כף בית הדוון, שהם 22 אותיות, שזה התורה. התורה הפנימית. מנוקה מכל מוץ ותבן. מנוקה, צריך להגיד, מכל מוץ ותבן. ומה זה מוץ ותבן שדבקו בסתרי תורה? זה כל הדעות הזרות שדבקו בכנסת ישראל. ויושיט לה ריחה טעבה ובוסמין טבין. יושיט לה ריח טוב ובשמים טובים. וריח הפך כתפוחים. כן, הפך זה מכוון כנגד התורה הפנימית. ולכן גם זה דבר שאני אריח, זה דבר שאני שמע נהנית ממנו, כתפוחים, ובזה תתרפא כנסת ישראל מתחלואיה, אשר חילה בה הגלות המרה. ופרוח תפרח ותגל, אף גילת ורנן, כבוד הלבנון ניתן לה, הדר הכרמל והשרון, הוד והדר בבית אלוהינו. זאת אומרת, יש פריחה מחודשת של הזהות. זה כבוד הלבנון ניתן לה. כבוד הלבנון זה הכוונה השכינה ששורה במקדש. המקדש נקרא לבנון, הכבוד זה השכינה ששורה בתוך המקדש. הדר, הכרמל והשרון. מה זה כרמל? מה? כל דבר שבאמצע, זה נקרא כרמל. כן, למשל כרמלית. כרמלית זה בין רשות היחיד לרשות הרבים. או מקום של הפקר, כן, יערו וכרמילו. כן, המדבר, היער, נקראים כרמלית. או הר הכרמל, שהוא הר או ים. ככרמל בים יבוא, הוא באמצע. יש יישוב שקוראים לו כרמל, שהוא על הגבול בין המזרע למדבר. וגם יש חיטה שנקראת חיטת כרמל, ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד יום אביאכם, קורבן אלוהיכם. מה זה כרמל? רך ומל. זה משהו שחצי בשל. אז זה כרמל, הדר הכרמל. ומה זה שרון? משון, שירה. זה משהו כבר בשל. זאת אומרת, יש בהדר, באסתטיקה, בחיות התרבותית, נמצא ההדר של הכרמל, מה שאמצעי בין הקודש לבין החול, והשרון, הקודש עצמו. הוד והדר, שזה הצד החיצוני, התרבותי, בבית אלוהינו, הקודש. והיה ביום ההוא. התקע בשופר גדול. מה זה שופר גדול? זה לעומת שופר קטן. מסביר הרב, שופר זה קריאה, מוטיבציה. אז יש כמה מוטיבציות לגאולה. יש אדם שהמוטיבציה שלו לגאולה היא מוטיבציה גדולה של גדלות. זה שופר גדול. יש מי שאצלו המוטיבציה היא קטנה, שופר קטן. כן? אז יתקע בשופר גדול. הרב קורא פה לגדלות התפיסה. ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. כלומר, דווקא הגודל הוא זה שיכול להביא את מי שרחוק. אם אתה משתמש בשופר בינוני או בשופר קטן, אתה תצרף אליך את אלה שלא כל כך רחוקים. הם רחוקים, אבל לא כל כך. אז אתה, על ידי קצת פולקלור יהודי, אתה תקרב אותם. אבל מי שנידח בארץ מצרים, או עובד בארץ אשור, הוא נפל לתוך עומק הקליפות, זה לא ילך בלי שופר גדול. והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים, במהרה בימינו, אמן. כן, יש פה כמה הערות. יש פה הערה 96, כדאי לקרוא. המקור בתיקוני זוהר, בראש הקדמת תיקוני זוהר, בסוף הקדמת תיקונים מזוהר חדש, עם ביאור הגר"א דף ט"ו, בחוברת שלושה באלול. מסופר על פגישה בין אבא הרב זצ"ל לבין רב מרדכי אליאסברג. אז הזכיר הרב, אבא הרב זצ"ל, עניין זה ביחס לדורנו. ורב מרדכי הזדעזע ונרעש, האם בדורות שלנו קיימים דברים כאלה? ישיב לו אבא זצ"ל, שבראש תיקוני זוהר מוזכרות כמה מדרגות, וביניהן גילוי אליהו אורך שכל. וכן שמעתי מאבא הרב זצ"ל שגם קיים גילוי אורך רצון. מתוך רצון גדול מאוד בקדושה, מגיעים לגדולת שכל עליון של תורה. טוב, עד כאן להיום. שלום.
תודה רבה לרב שרקי על שיעור בספר אורות התורה בשידור חי. בעוד מספר דקות נעבור לשיעור של הרב בספר אורות הקודש בשידור חי. צפיינים על כולכם מערוץ מאיר. שאת הגאולה יביא, מתי יבוא, מתי יביא, אתה הרי יודע אליהו הנביא. אמר לי אליהו הנביא, מה זאת תשאל אותי, הלוך תלך ושאל אותו ינון, שמו חפש אותו, תיגש אליו, יאמר לך מתי אכן יבוא. שאלתי התשבי הגלעדי, איך נמצא רמונו, וכן האם הניחו לי שם השומרים לראותו, ואני שאלה לי אמו, מתי יביא גאולה לעמו. אמר לי אליהו, בפתחה של העיר יושב הוא לא ארמון, לא שרביט, משחרית ועד ערבית, על עמנו הוא מביט ומחכה רק לך. גש אליו מיד, אמרתי לו, אך איך אוכל להכירו מבין המון האנשים הנכנסים והיוצאים מהם, פשוטים מהם, שרים ונכבדים. אמר לי בנחישה, קבוצה קטנה של עניים מסכנים, והם יושבים וחובשים פצעיהם, הוא יושב ביניהם, מחכה לסימן והשם, מתי יביא גאולה לעמו. היום אם בקולו תשמעו, בן לוי, שלח אותי אליך אליהו הנביא לשאול, מתי יבוא אלינו מר, שמעתי, הוא אמר היום. חזרתי לנביא ואני לא הבנתי כיצד זה אפשר, והיום כבר נגמר, והלא הוא אמר, אז הסביר לי הנביא את שמה.
אחר הצהריים טובים צופים יקרים, נעבור לשיעור של הרב אושר גבע בספר אורות הקודש בשידור חי. צפייה נעימה לכולכם מערוץ מאיר.
שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק וקבוע בספר אורות הקודש חלק ב'. אנחנו בעמוד תו יוד א' או תו יוד ב', אינני זוכר בדיוק, נדמה לי שאנחנו, מה? תו יוד ב', כן, תו יוד ב', באחדות הכוללת, אחדות הקודש והתולדה, העולם והתולדה, כן, יש איזו אחדות פנימית בתוך ההיסטוריה האנושית, בתוך העולם, ועליה אנחנו דנים בפרקים האלה, התנועה הכללית והשגחה, פרק י' ב'. כשמסתכלים בעולם בהסתכלות אידיאלית, שאור הקודש מאיר עליה את זוהרו, אין רואים דבר פרטי מצד פרטיותו, כי אם בכל חיזיון, בכל פלוגה, אפילו הקטנה שבקטנות, מהחלקים האישיים והמעשיים רואים הופעת תוצאת תנועת הכל. טוב, מה שאומר כאן הרב צריך לא לטעות בזה. הרב לא אומר שכשמסתכלים בהסתכלות אידיאלית רואים את הכלל ולא רואים את הפרט. אלא הוא אומר רואים את הכלל ומתוך כך את הפרט. כלומר הפרט מקבל ערך כללי. האמת היא זה אמירה אובייקטיבית. כן, לפעמים האדם רואה את עצמו בלבד ואיננו רואה את המכלול שאליו הוא שייך. זאת הסתכלות אמנם קרובה מאוד אל נפש האדם, אבל מוטעת. הרי אני, לא רק אני בעצם הופעה של תנועת חיים גדולה, שעוברת דרכי, אפילו אם אנחנו מסתכלים מצד הזמנים. כן, אם נאמר שהתחלנו את ההיסטוריה החומרית לפני קרוב ל-15 מיליארד שנה, לפי תיאוריית המפץ הגדול, יוצא לפי זה שאני הופעה קטנטנה, איזה טיפה בים, טיפה באוקיינוס, קצף על פני המים, מתוך תנועת חיים גדולה מאוד שעוברת דרכי. לכן אם רוצים לדון על השאלה מי אני, צריך לראות את המכלול כולו. זה עוד מצד העבר, יש גם מצד העתיד. כלומר, מה העתיד הניסה דרכי? לאן כל זה הולך? מאין אתה בא? לאן אתה הולך? אז כך שבעצם המבט על הפרט מתוך הכלל הוא דווקא מבט שנותן לפרט את ערכו האמיתי, מעצים אותו. זה מה שאומר כאן הרב, כשמסתכלים בעולם בהסתכלות אידיאלית, שאור הקודש מאיר עליה את זוהרו, מה פירוש המילה עולם פה? כל היש. למה אני אומר את זה? שלא ניתן לחשוב שהעולם זה הכוונה ציבור הלומדים. לפעמים הרב קוק משתמש בביטוי עולם, במובן של ציבור הלומדים, האוילם, מה שנקרא. אבל פה זה מדובר על העולם, הקוסמוס, היש. מסתכלים בעולם, בהסתכלות אידיאלית, שאור הקודש מאיר עליה את זוהרו, אין רואים דבר פרטי מצד פרטיותו. כלומר, רואים דבר פרטי, אבל לא מצד פרטיותו. כי אם בכל חיזיון, בכל פלוגה אפילו הקטנה שבקטנות, פלוגה הכוונה דבר מתפלג, כן? מהחלקים הישיים והמעשיים, רואים הופעה תוצאת תנועת הכל, שהיא תוצאה של התנועה של הכל. כן. מה ההבדל בין חלק ישי וחלק מעשי? הוא יודע כבר מה זה חלק ישי, תסביר לו מה זה חלק ישי. אני לא מבין. יש פה שתי אפשרויות. או שאתה יודע מה זה ישי ומה זה מעשי, רק אתה שואל מה ההבדל, או שאינך יודע מה זה, אז מי אמר לך שברגע שתדע מה זה ישי, לא תדע מה ההבדל בין זה לבין מעשי? טוב. חלק מעשי זה חלק שנוגע למעשה. כלומר, אתה רואה פעולה. זה נקרא מעשי. חלק מעשי. ישי, הכוונה, היש עצמו, העצמיות, לפני שהיא מתגלה. כן? הדבר כפי שהוא יש, כפי שהוא ישנו בעצמיותו. כן? עוד לפני שהוא פעל. ברור. למשל, כתוב שבמסכת אוקצין, בסוף המשנה, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק יש עולמות. זאת אומרת, הציפייה היא שאנחנו נזכה לישות. נאמר את זה ככה. לי יש טענות, לך יש טענות. אני אומר, האמת היא כך. אתה אומר, לא, האמת היא אחרת. תודה רבה. יעבדו חמי. עכשיו, אנחנו גם רואים שיש, כשום דבר, באנשים לא טיפשים, שיש סברה לכאן, יש סברה לשם. יש השקפת עולם כזאת, השקפת עולם הפוכה. נכון? והשקפות העולם ההפוכות זו מזו, הן מבוססות. אז מה מצפה כל בעל דעה? שיתברר שמה שהוא אומר, זה גם היש. כלומר, כולם מסכימים שיש יש. הם רק מתווכחים מהו היש. אתה איתי? כן. לכן, החלקים הישיים זה מה ששייך לעצמיות החיים. הישות, טוב, משתמשים במילה ישות גם בתור כינוי כללי. זאת לא המשמעות פה. כן? לא כתוב ישותי, כתוב ישי. כן. העצם, זה כמו העצם של אריסטו, כן, כן, העצם. העצם לעומת המקרה, למשל. כן. אז אומר הרב, אנחנו רואים הופעה שהיא תוצאת תנועת הכל. כן? אפשר הרי לראות, לפעמים יש אנשים שרוצים להגדיר את העולם במושגים סטטיים. העולם זה כך, או כך. ויש מי שיאמר, לא, מה פתאום? אתה רואה שכל הזמן הדברים משתנים. יש תנועה כוללת כל הזמן. אתה לא יכול להגדיר את העולם בהגדרה אחת. בסדר? זה ויכוח בין האליאטים להרקליטאים. ההרקליטאים אמרו שהעולם הוא בתנועה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל ידו. והלימוד הזה הולך ומתבסס על פי המדע ההולך ומתחדש, המתקרב בשבילי החול אל מרכז הקודש, המתעלם מעל הסקירה האטומית. הרי למדנו את כל זה. מה? התחלנו. טוב. המתעלה מעל הסקירה האטומית אל הכרת התנועה והכוח. כלומר, הייתה תפיסה פעם שנקרא תפיסה אטומיסטית קיצונית. התפיסה האטומיסטית הקיצונית אומרת שהמציאות מורכבת מ... עצם עצמים פרדיים, או בלועזית, אטומים. אבל איך תפסו את האטומים? לא כמו שתופסים את זה היום, אלא תפסו את זה בתור גרגירי חול מאוד 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 קטנים. אז זה אותו דבר. כלומר, כמו שגרגיר החול הוא ענק, האטום זה אותו דבר, אבל הכי קטן שיכול להיות. אז יוצא בתפיסה הזאת, והתפיסה שהייתה מקובלת אצל המותקלמין, או אצל הדמוקרטים. יש משהו לא ברור, אני יכול לעזור.
הוא אמר שסיימתם את זה בשיעור קודם.
סיימנו את כל הפרק?
כמעט בטוח.
לא, לא, לא.
אהה.
יש מדם מסוגחך,
חלוקים עליך חבריך. אז מה נעשה? נשמע לך או להם?
להם.
טוב, כיוון שהוא הסכים לך. לא תהיה לנו בריאה. טוב. אז אומר, בתפיסה האטומיסטית, יוצא שאין תנועה בעולם. בעצם כל דבר עומד לעצמו. אבל בהתפתחות של המדע, היום אנחנו רואים שיש יותר כיוונים של כוחות. כן? כלומר, המציאות נתפסת לא בתור עצמים פרדיים, אלא בתור גלים, גלי אנרגיה. וגלי אנרגיה, יש בהם אינטראקציה בין זה לזה. בעצם אתה לא יכול לתפוס אפילו את האטום בתור ישות נפרדת, כי אם בתור חלק קטן של הקרינה הכללית. אז זה מה שאומר הרב, שהמדע בזה מתקרב אל מרכז הקודש. כן? המותקה לימין אמרו דבר לא נכון. המותקה לימין אמרו שכל חלק של המציאות עומד בפני עצמו. מה? זה לא נכון, כי אין חלק, אין דבר כזה חלק של המציאות. הכל בעצם זה כמין גלי אנרגיה שלובשים צורה ופושטים צורה. או כמו שאומר רבי נחמן ברסלב, מה שהיום רגל, מחר הוא ראש. מה שהיום הוא אדם, מחר הוא מלאך. אפשר לומר, כן, כלומר, זה גלי אנרגיה. אז מה זה כל הזמן מתחלפים? זה לא בדיוק, כלומר, עד שאטום נעלם, לוקח לו כמה מיליארדי שנים טובים. אבל בסוף זה קורה. אז מה שאומר הרב, הלימוד הזה הולך ומתבסס על פי המדע. ההולך ומתחדש, המתקרב בשבילי החול אל מרכז הקודש. כן? הרב לא אומר שזה זהה לרעיון, אבל זה מתקרב. המתעלה מעל הסקירה האטומית אל הכרת התנועה והכוח. ובעת אשר יוכל כל אטום להיות נראה לדבר עומד בפני עצמו, לעצם פרדי, אין תנועה נזכרת כי בתור תוצאה מן הכל נפעלת מכל ופועלת על כל. ובזה, היש כולו. מתעלם מהאומללות שבריסוקו, והריסותיו נבנות בבניין שלם. כן, אחד הדברים, אחת התיאוריות המאמללות את האדם, זאת התפיסה האקזיסטנציאליסטית, שאומרת שיש בעצם רק אני. אז אם יש רק אני, אז מה המשמעות של קיומי? אין משמעות, נורא והיום. תיאוריית האבסורד. זאת אומרת, בואו נצא מזה, בואו נתחבר זה לזה, נגלה את החלק המחבר אותי אל הכל, ואז מתוך כך אני אצא מהאומללות שבריסוק. והריסותיו לבנות בניין שלם של יוצר כל, בחוכמה וחסדים נאמנים. ובזה, האמת היא שבימי הרב, גם בימינו, אנחנו רואים כיוונים הופכיים בתוך המחשבה האנושית עצמה. יש כיוונים באמת בכיוון של ריסוק, יש כיוונים של של אחדות, הרמוניה, הרמוניזציה. יש כיוונים כאלה. ובזה מקרבת אותנו ההכרה של טבע החומר אל המדע האצילי העליון. כן, כלומר אלא תורת הקבלה, שמה היא אומרת? שיסוד הקודש המחיה את הכל, גם את המוסר היחידי והציבורי, הולך ומתגלה על ידה. והפילוסופיה ביסודה נגאלת ממאסר החושך המלפף אותה, הבונה קיר של ברזל בין העולם והאדם לאביהם שבשמיים. כן. זה בכלל אותו דבר. המוסר היחידי זה אני צריך להיות בעל מידות טובות. יש הדרכה, אתה רוצה להיות בעל מידות טובות? הנה, יש ספרים, יסבירו לך, תעשה ככה וככה, תהיה אדם טוב. זה עוד לא אומר שאם אתה ואני והוא נהיה מוסריים, שהציבור כציבור יהיה מוסרי. ויש תפקוד אחר למוסריות הציבורית ולמוסריות הפרטית. זה שני מישורים שונים. יכול להיות, אם תגיד מנהיג מדינה, ויש לך ציבור של רשעים. זה הציבור שנתנו לך. האם אתה יכול להשתמש בציבוריות הזאת בשביל לעשות דברים גדולים מבחינה מוסרית? התשובה היא כן. כן, דור המדבר. לדעת רבי עקיבא, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר עד מתי לעדה הרעה הזאת. כן, כולם, אין להם חלק לעולם הבא. וואו, אז הם היו באמת חבר'ה בעייתיים מאוד, נכון? לפי רבי עקיבא. אמנם רבי אליעזר חולק, אבל רבי עקיבא. דרכם ניתנה התורה, דרכם התקדמה האנושות. בסדר? אז יש דבר כזה. כן. אז אומר הרב כאן, הפילוסופיה ביסודה נגאלת ממאסר החושך המלפף אותה, בונה קיר של ברזל בין העולם והאדם לאביהם שבשמיים. תראי, מה זה שיש קיר של ברזל? מהו קיר הברזל שהפילוסופיה בנתה? הפילוסופיה בנתה עולם של מושגים. בעברית, קונצפט. זאת אומרת, הייתי אומר שזאת בעיה שהפילוסופיה התחילה לעמוד עליה רק בדורות האחרונים. כאשר אני רוצה לדבר על משהו, אז כדי לדבר על משהו, אני ממציא מילה. למשל, אני אגיד, זה ספר. השתמשתי במילה. באיזשהו שלב, המילה שהשתמשתי בה מחליפה את הדבר שאליו אני מכוון. ואז אני חי בעולם של מושגים, וכבר לא בדבר עצמו. אז הפילוסופיה, בזה שהיא מרבה בקונצפטים, היא בונה קיר של ברזל בין האדם לבין המציאות, וקל וחומר בין האדם לאביו שבשמיים.
בכל מקרה, המושגים
שפילוסופים
מדברים עליהם, הם יוצרים קיר ברזל בין האדם לבין האדם.
נכון, אבל כל מושג מצד האמת. כלומר, ברגע שאני משתמש במושג, התרחקתי מהמומשג, מהדבר שאני רוצה להמשיג. פרשטייסט? אוקיי. עכשיו, זה שהבעיה הזאת גרמה לפילוסופים בתחילת המאה ה-20 לנסות לשבור את המושגים. אה? לא, הרבה לפני. פוסט-מודרניזם זה משהו אחר. זאת היא עמדה מטופשת מבחינה לוגית. מה זה הפוסט-מודרניזם? אומר, יש עיקרון של הפוסט-מודרניזם, אין אמת. ומי קבע שאין אמת? כלומר, מה הבסיס התיאורטי לאמירה אין אמת? אם נאמר שיש בסיס תיאורטי, אז סימן שיש אמת. אז סותר את התוכן עצמו. אם תאמר שאין בסיס, אז למה שאני אקבל שאין אמת? מובן? זה כמו שאני אגיד, אתה מכיר את הביטוי, אני משקר לך עכשיו. אתה מאמין לי? אם אני באמת משקר לך, אז מה שאמרתי הוא לא אמת. הסימן שאני לא משקר. אני לא משקר. אז מה אני באמת אמרתי? שאני לא משקר. שאני משקר, אז זה האמת. קיצור, הסתבכת, נכון? אותו דבר יש בפוסט-מודרניזם. הפוסט-מודרניזם הוא דבר שאין לו בסיס מבחינה לוגית, בסדר? לעומת זה, מה שאני מדבר עליו, זה זרם אחר, קוראים לו פנומנולוגיה. הפנומנולוגיה החליטה שבוא לא נדבר על העצמיות של הדברים, בוא לא נשתמש במילים שלנו כדי לתאר את הדבר עצמו. אלא הדבר כפי שהוא מופיע אלינו. מובן? אהו, אתה איתי? טוב. בסדר, עכשיו.
הפוסט-מודרניזם בעצם אומר שגם אם יש אמת, אי אפשר להגיע
אליה.
זה לא
שאין. לא, זאת לא הטענה פוסט-מודרניזם. מה שאתה אומר זה מודרניסטי. הריקונסטרוקציוניזם זה מין ניסיון, נכון, זה כבר יותר קרוב, אם כי בימי הרב זה עוד לא היה קיים. כן. מה שהרב מדבר עליו כאן זה פשוט שהפילוסופיה הקלאסית יצרה חציצה. עכשיו, הרב, אני לא יודע אם הוא הכיר בדיוק את השיטות של היידגר וכדומה, אבל הוא מכוון לזה, כן? שצריך לבטל את המושגים של הפילוסופיה, ואז יש ביטוי אצל הנביאים, וקורא לך שם חדש, אשר פי השם יקובנו. כלומר, כל השמות בטלים, וחוזר שם, שם חדש. כן. כן. מי דיבר על לוינס? לוינס היה תלמיד של היידגר, זה נכון. יש פה הרבה מן האקזיסטנציאליזם, באופן כללי. זאת אומרת, הרב בעד התנועה החדשה הזאת ששוברת את המוחלטות של המושגים של הפילוסופיה הקדומה. זה מה, עכשיו, בשביל מה? מה יחיה את נפש האדם? אור אינסוף שמתגלה. מתגלה אור אינסוף. זה אולי מה שחסר אצל הפילוסופים. אבל זה מה שהרב אומר כאן. כן? שהיש כולו מתעלה מהאומללות שבריסוקו. אין התגבורת השכלית בצורתה ההגיונית צריכה עוד להיות משברת את עצמה, כדי לקלוט אל תוכה את חיי האמונה הרוממים המשיבים את הנשמה למקור חייה ונותנים לה את עוצמתה הטבעית לה בכל מילואה. הרי היא, הידיעה של השגחה הפרטית, לא בצידה המוקטן המפרד את הפרטים מן הכללים, וממעט בשביל כך את חייהם. לא בצורה מבליעה את הפרטים, עד שנדמה לאין הסוקר שמציאותם בטלה היא ונחרדת. הידיעה האלוהית שהפילוסופיה טובת את הכללתה, והאמונה והמוסר טובים את פרטיותה, היא מתבררת על ידי אותה הסקירה ההולכת ומתבררת, החובקת המדע הניסיוני והשערי, את כל תעופות הרגשות היותר פנימיות והשכלות היותר חודרות ומובלטות, וההיגיון נשאר עומד על בסיסו ומתאחז באחיזת אמת ביסוד התום של הקדושה והאמונה אשר בתאומת ישרים. אין דבר יותר ברור מזה. אף על פי כן אני אנסח את הדברים בשפה קצת אחרת. יש, כפי שאמרנו, מחשבה שאומרת שצריך לבחור, או כלל או פרט. אם אתה מדבר על כלל, סימן שאתה בז לפרט. אם אתה מדבר על הפרט, סימן שאתה בז לכלל. זה שתי תפיסות. ויש התפיסה של התורה, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. כלומר, זה לא שיש או השגחה כללית או השגחה פרטית. ההשגחה הכללית האמיתית חודרת את כל פרט. יש מכתב של הרב קוק שיצא בחוברת גנזי ראייה. חוברת לא מפורסמת כל כך. שם הוא מדבר על ההשגחה הפרטית. הוא מסביר שמאחר והתברר בדורות האחרונים שהמשטר הפוליטי הטוב ביותר הוא משטר שנותן ערך לכל פרט, אז לא ייתכן שהאלוהות תהיה גרועה מן המשטרים הטובים. ולכן אנחנו מוכרחים גם להניח, כי הנחה הגיונית, שהטוב האלוהי משגיח על כל פרט. עכשיו, אז זה מה שהרב אומר כאן, שבתפיסה החדשה, הכללית, כשמשתחררים מן המושגים החוצצים של הפילוסופיה, אז מגיעים להשגחה הפרטית, לא לעומת ההשגחה הכללית, אלא כחלק ממנה. למי הרב מכוון את דבריו? מי יש לו בראש כאן? אני אגיד לכם מי. הוא חושב על הרלב"ג. הרלב"ג, רבנו לוי בן גרשום, וגם במידה מסוימת רבי אברהם אבן עזרא, שאמרו שהשגחה האלוהית היא כללית, וחשבו החושבים שהרלב"ג וגם רבי אברהם בן עזרא חושבים שאין השגחה פרטית, ואז עשו אותם לאפיקורסים. אבל מעולם לא התכוונו לזה, אומר הרב. הרלב"ג, כשהוא דיבר על השגחה הכללית לעומת הפרטית, הוא התכוון להגיד שהשגחה הפרטית צריכה להיות מובנת מתוך הכלל. מובן מה שאני אומר? אז בואו נראה. טוב, הרמב"ם מדבר מפורש שיש השגחה פרטית. זה לא הבעיה. הבעיה היא איך להבין את האמירות מהסוג של הרלב"ג. ויש אומרים גם של רבי אברהם אבן עזרא. בואו נראה את הדברים שוב בפנים, תראו שזה מה שהרב אומר. אין התגבורת השכלית בצורתה ההגיונית צריכה עוד להיות משברת את עוצמתה כדי לקלוט אל תוכה את חיי האמונה הרוממים. כן, לעומת מה שהגויים אומרים, למשל בלס פסקל, שאם אתה רוצה להגיע לאמונה, אתה צריך לשבור את השכל. או שכל או אמונה. אבל לא, זה לא... השכל היום מספיק התרחב כדי לקלוט בתוכו את זרם האמונה. המשיבים את הנשמה למקור חייה ונותנים לה את עוצמתה הטבעית לה בכל מילואה. הרי היא הידיעה של ההשגחה הפרטית, לא בצדה המוקטן, המפרד את הפרטים מן הכללים. כן, כי מישהו אומר, אני... השגתי את האוטובוס, תראו איזה השגחה פרטית. אז זה אומר הרב, זה השגחה פרטית קטנה, מה שאתה מדבר עליו. הוא ממעט בשביל כך, מה? הרי צריך לשים אחרי המילה מילואה, פסיק, במקום נקודה. תגבורת השכלית. כן, הרי היא הידיעה של ההשגחה הפרטית, לא בצדה המוקטן המפרד את הפרטים מן הכללים, וממעט בשביל כך את חייהם, ולא בצורה מבליעה את הפרטים. יש גם תפיסה אחרת, שבולעת את הפרט, עד שנדמה להן הסוקר שבמציאותם, שמציאותם בטלה היא, ונכחדת. כמו שהפילוסופים אומרים, שלא ייתכן שאלוהים יכפת לו מאיזה פרט. הידיעה האלוהית שהפילוסופיה תובעת את הכללתה, והאמונה והמוסר תובעים את פרטיותה. היא מתבררת, כלומר יש פה לכאורה ניגוד בין הכלליות הפילוסופית לבין הפרטיות המוסרית. היא מתבררת על ידי אותה הסקירה ההולכת ומתבררת, החובקת המדע הניסיוני והשערי, את כל תעופות הרגשות היותר פנימיות וההשכלות היותר חודרות ומובלטות. וההיגיון נשאר עומד על בסיסו. הוא מתאחז באחיזת אמת, ביסוד התום של הקדושה והאמונה, אשר בתאומת ישרים. כלומר, כל זה בא על ידי הסתכלות אידיאלית בעולם, מתוך אור של קודש המאיר בה. תאומת ישרים, שלמות. תאומה זה משון תמים, שלם. ישרים, הכוונה לא עקום. כן. הוא מתכוון למדע המדויק, כן, הפיזיקה. כן. המציאות כולה, יכול שהוא מתכוון גם לברגסון, ספנסר וכדומה, שראו בתנועת החיים הכוללת את יד השם. כן, כלומר, רואים שיש אבולוציה. בסדר, אבולוציה נחמד מאוד, אבל אנשי המדע כשמדברים על אבולוציה, נכנסים לרזולוציה קטנה. כן, יש מוטציה, החומר הזה השתנה ונהיה חומר הזה, ואז אומר ברגסון, רגע, תסתכל על הכל. תסתכל על המכלול. אל תדון את המכלול על פי הפרט. אלא תבין שהפרט הזה הוא הופעה של מכלול. כן? זה תפיסה מעין של הרב גם כן, שיש אצלם. אז יכול להיות שהרב קורא גם לזה מדע, לתפיסה של ברגסון. המציאות כולה הרי עולה בציור האמת שלה, והפרטיות מתגדלת לצורה כללית, והולכת ומתאדרת היא בתוך הכלליות הגדולה הבלתי גבולית, שדווקא שם היא מוצאה את איתניותה. והידיעה האלוהית ברום המיטה בכלליותה, הרי היא גם הפרטית היותר חודרת, המלאה אמת ומחודרה, חטיביות שלא ייפול צרור ארץ. והבינה העליונה, החובקת כל העולמים, והחוכמה האדריכלית המיוחדה לכל עולם ולכל בריאה, הרי הן מתייחדות בחוברת. והענפים מתאחדים בשורשיהם, בסביעת יניקת זיו לשדם לרוויה, וברוח של כל ישר לב, של כל צדיק אוהב צדקות, ההרמוניה הזאת מפעמת את צלצוליה. ורוח הקודש, רוח קודש קודשים, הולך ומתגבר להחיות עול מעד וכל אשר בהם. ובעצם הרב אומר, מתוך ההסתכלות הזאת, שמחברת בין ההכרה הכללית לבין כל פרט ופרט, ואיננה מבטרת על שום ערך ועל שום קיום, לא פרטי ולא כללי, מתוך כך, רוח הקודש שווה אל האומה. כן? קודש קודשים, מה זה קודש קודשים? זה החיבור בין הקודש לבין החול, הוא קודש קודשים. ובכלל, חיבורים הם קודש קודשים. אז שימו לב שוב לכותרת של הפרק. התנועה הכללית והשגחה. יש תפיסה כללית שמאפשרת להבין את המושג של השגחה פרטית בהערה כללית. יוד גימל. כאן אנחנו הולכים ומתקרבים למושגים ברגסוניים מובהקים. כן, מה אתה אומר?
לא.
מה לא?
בעצם.
אין לך מה להגיד? אשריך, אשריך. הגעת למדרגה שאין מה להגיד. וואו, זה הדומיה. טוב. פרק יוד גימל. הכלליות והפרטיות בדצחם. טוב, אפשר להבין דצחם במובן של תפיסת עולם רבדית. יש רבדים דצחה. ויש תפיסה כללית, מאחדת את כל הדצחה. הרעיון של אור ישר ואור חוזר. ורזי תורה מביא אותנו לדון על דבר העילוי החבוי שיש בה מורד הגלוי. מה? מה קרה? אני עוד לא יודע מה זה הרעיון של אור ישר ואור חוזר ברזי תורה. אתה מגיע עד סוף המשפט. יש ברזי תורה, כלומר בתורת הקבלה, מושג של אור ישר ואור חוזר. מה זה אור ישר? נגיד את זה בצורה ציורית. אור ישר זה כמו שלמשל אדם מדליק פנס ומאיר. אז האור יוצא מן הפנס ומאיר על מה שמאיר. נקרא אור ישר. אבל יש פעמים מה שנקרא אור חוזר. משל, למה הדבר דומה? לאור שהולך ומתרחק. אבל תוך כדי שהוא מתרחק, הוא ממשיך להעיר. אבל זה אור שריח סילוק גנוז בו. מובן מה שאני אומר? יש אור, משל אתה רואה מכונית, היא הולכת ומתרחקת, אבל יש אור. אבל האור הזה מאיר תוך כדי שהוא מסתלק. מובן? הציור מובן או לא? אם אני, למשל, אני מגיע אליך, יש לי, יודע מה, לא ניקח פנס, לא מכוני, ניקח נר. יש לי נר של שווה, אתה שרוי בחושך, אני מתקרב אליך, ואז האור הולך ומאיר, נכון? עכשיו, יכול להיות שאני אומר, תשמע, ביי ביי, אני, יש לי פגישה, אני לוקח איתי את האור. אז ככל, אז זה ממשיך להעיר אליך, תוך כדי שאני הולך. אבל זה הערה שהולכת ודואכת. זאת אומרת, זאת הערה שתוך כדי שהיא פונה אליך, היא גם מסתלקת ממך. או יותר נכון, תוך כדי שהיא מסתלקת, היא גם מהירה. בסדר? עד כאן ברור? האור הראשון נקרא בקבלה אור ישר, השני נקרא אור חוזר. בסדר? עכשיו, זה ברור שבקבלה לא מדברים על אורות במובן הפיזי, במובן של תפיסות. כן? אור זה הכוונה לתפוס. אני תופס את זה ככה, תופס את זה ככה. באור כזה, באור כזה. עכשיו, יוצא לפי זה, ברעיון של אור חוזר, אנחנו רואים עילוי שחבוי במורד. זאת אומרת, דבר יורד, ולמרות ירידתו, יש שם גם עילוי. כן? בכלל, באריזל יש הרבה תיאורים מדויקים, איך יש הערות שבאות מאור ישר והערות שבאות מאור חוזר. בסדר? אז זה מה שאומר הרב כאן. הרעיון של אור ישר ואור חוזר ברזי תורה מביא אותנו לדון על דבר העילוי החבוי שיש בהמורד הגלוי. כלומר, באופן גלוי זה מורד. באופן פנימי יש עלייה. יש דברים שנראים לך הידרדרות, מצד האמת הם תיקון. כי באור החוזר, שזה לכאורה סילוק, יש שם הערות חדשות שבאות. מכוח הסילוק. כן. למשל, גם באומנות, לפעמים יש תמונה שמאירים עליה חזק, היא נראית באופן מסוים. אתה מעמעם את האור, פתאום אתה מגלה דברים שלא ראית מקודם. נכון? מה? כן, למשל, באומנות, אתה לוקח, למשל, תמונה, מאיר עליה באור חזק. ונראה לך שאתה רואה את התמונה. אבל אתה מעמעם את האור, פתאום אתה רואה פרטים שלפני כן לא ראית. אז יכול להיות פחות אור, ודווקא יש יותר גילוי. זה דוגמה. Okay. וכשאנו דנים את הסוגים דצחם, הננו אומרים שיש בדומם סיגוב גנוז יותר מבצומח. ובצומח יותר מן החי, ובחי יותר מן המדבר. זה לכאורה דבר תמוע. כן? הרי רגילים לומר שהדומם פחות מהצומח. זאת אומרת, פחות מן החי, חי פחות מן המדבר. אבל רבי יוסף אבן כספי, בפירושו לתורה, אומר שסוגנו הכולל הוא הדומם. מה אנחנו? אנחנו דומם או צומח או חי ומדבר? אנחנו קודם כל דומם. אז זה הסוג הכולל את כל היש, הוא אומר. פחות מזה, אנחנו גם צומח, אבל זה כבר לא אצל כולם. רק חלק מאיתנו צמח, ולא כל הדומם צומח. אז הצומח זה סוג פחות כולל. חי עוד פחות, מם מדבר עוד פחות. נכון? עד כאן ברור? כן. מה זה דצחם? עכשיו, שמת לב שכבר מתחילת קריאת הפרק, אני אומר את המילה דצחם ולא מפרש מה הם ראשי התיבות. אז למה לא שאלת? זאת עבירה. הרי לפי ההלכה, כשאדם שומע שיעור ויש משהו שהוא לא מבין, הוא צריך, לפי ההלכה, זה חובתו לשאול. טוב, על כל פנים, מכיוון שאמרת את זה, אז גאלת את ראשי תיבות, דצחם זה דומם, צומח, חי, מדבר. אז הרב הוא מסתכל על הדצחם, דומם, צומח, חי, מדבר, באופן של הכללה. הדומם גונס בתוכו, אפשר לומר, ישות כוללת יותר מהצומח. אז זה אומר, ואם נבוא להסביר לנו את החיזיון הזה, נאמר, כי ההתגלות הפרטית היא מאפילה את ההערה הכללית המקיפה, גם עלומה וחבויה במעמק הנמצא. זאת אומרת, שזה דבר פתאום מתחיל להיות ספציפי, צמח. אז אני כבר מתעלם, אני כבר לא מתמקד בהערה הכללית. כשעוד לא היו צמחים בעולם, הצופה מן הצד ראה עוצמת חיים אדירה שגנוזה בדומם. וכיוון שההתגלות האישית שבדומם היא חלושה, הווייתו הכללית היא בהיקפו הכללי ובתוכיותו בצורה כוללת ובהירה מאוד. בצומח, שעלה יותר, נתפתח ונשתלם באישיותו, עד כדי התגלות חיים נסתרים של נטייה טבעית תנועתית, כבר מוצאה האחשכה, שהאישיות מחשכת היא את ההערה הכללית, מקום יותר רחב. ובחי, שהתבלטה בו כל כך האישיות עד כדי הראות חפץ, דבר שאין בה גזר, לגזר אין רצון, ואיזה מידה שכלית יש כבר התחלה של הבנה אצל החמור אפילו. מספיק כבר גילוי פרטי זה להכשיר בצורה יותר עבה את ההערה הכללית שבו, שהוא חלק מהערת הכלל שבמציאות כולו. קודש וחול יחד זה קודש הקודשים. וכן מותו של יעקב, כשהוא מוסיף על עצמו את עשיו, אז הופך לישראל. האם רעיונות שפעם היו אנשים הפכו להיות כלים במקדש? האם לעתיד לבוא רעיונות יחזרו להיות אנשים עצמם? רעיונות שהיו אנשים... אני מבין. קודש הקודשים זה מקום במקדש. אז אתה אומר, לא, יש קודש קודשים במקדש, יש קודש קודשים באדם, יש קודש קודשים בזמן, יש קודש קודשים בעולמות. זה לא שהאחד הופך להיות השני. אלא זה אותו רעיון שחל על מקומות שונים. טוב. כן? זה עתיקה, למשל. כן. בקבלה, כמו זה עתיקה. כן. במדבר. סבא מדבר. שכל כך נתרומם ונתנסר, עד כדי חופשיות הרצון. כן? זה מה שאין בבהמה. אין חופשיות הרצון. והפריית ההשכלה בכל ענפי ההולכים ומצמיחים, עופלה בו מאוד תכונתו הכללית, שהיא ההורה החיה המקפת המלאה, ונסתרת היא בעומק החיים האישיים, עד אשר יעיר את סוד חיי הכבירים, הרצון הנשגב שיסודו הוא בענבה המוחלטה של ראש צורים, שאמר ואנוכי עפר ואפר. ומי שנעשה שכן לעפר בחייו, זוכה להורה העליונה משוחררה מכל מאפילה פרטית, הקיצו ורננו שוכני עפר, כיתה לאורות עליך. כלומר, הצורך שהיה לאברהם לחשוב שהוא עפר ואפר, זה כדי לחזור אל המידה הכללית, כי העפר הוא כללי, ואברהם הוא פרטי. אומר אברהם, לא, אני רוצה להיות כללי, אנוכי עפר ואפר. ומתוך כך הוא זוכה לכל העיירה הכללית. עד כאן ברור? הנפשות של הדומם. עכשיו שימו לב שיש כאן גופן חדש. כן, בבקשה. גדול יותר. זה פרט שקיבל את הכלליות. תשימו לב שהמילה הנפשות היא בגופן אחר. בגופן הנקרא מרים, לעומת הגופן של שאר הפסקה שהוא פרנקריל. למה? פשוט מאוד. יש אורות הקודש זה ליקוט מתוך כתבי ידו של הרב קוק. ולפעמים הרב הנזיר כשערך לקח פסקה מכתב יד אחד, חיבר לפסקה מכתב יד אחר. אז כדי לסמן שבעצם מדובר פה במקורות שונים בכתב היד, אז הרב הנזיר יש לו סימן. הוא פשוט משנה את הגופן, ואז אנחנו יודעים שזה לקוח ממקום אחר. זה חשוב לדעת לפעמים, כי לפעמים רואים שאין רצף בין הפסקאות, או שיש סתירה בין הפסקאות, או חזרה, אז זה בגלל שמדובר במקורות שונים. כן? אני מקווה ש... תזכרו את הכלל הזה, זה יעזור לנו במקומות אחרים שזה כך. אם לא אמרנו את זה פעם. הנפשות של הדומם, הצומח, החי והמדבר בכלל להיותן, קשורות הן זו בזו, ופרטיות צביונן, הן הולכות ומתחלקות אלו מאלו. יש חמורו של רבי פנחס בן יאיר, או חמורו של רבי חנינה בן דוסה. החמורים האלה, הם היו קשורים לרבם. אלישע הנביא, המשענת שלו קשורה אליו. יעקב אבינו, פחים קטנים קשורים אליו. וכל אשר יקרא האדם, נפש חיה הוא שמו, שחזל אומרים שהאדם הראשון בא על כל החיות, כדי למצוא לו בת זוגו. יש נפש הדומם. כן? יש נפש הדומם, נפש הכללית של הדומם, זה הכוונה. כן? לפחות לפי הקבלה. וזה מחלוקת בין הפילוסופים למקובלים. כל מה שהמדרגה היא יותר נמוכה, הכללות יותר פועלת עליה מהפרטיות. והפרטיות הדוממת היא מצד הנפשיות כמעט כאילו אינה. זה מה ששאלת, האם יש נפש לדומם? ונבלעתי בעיקרה בכלליות של נפש הדומם. אין לאבן פרטית נפש. בצומח מתחילה כבר הפרטיות להיות מוכרה לפי המינים, והפרטיות האישית היא כמעט בלועה כולה במיניות, כלומר בסוגיות. ובחי מתגלה כבר איזה רושם של פרטיות אישית, ובכל מקום רובה היא מובלעת בהמין. וזה הגורם את השיווי של כל אורחות החיים המיניים שבבעלי החיים, וכיוון, מינים הכוונה כלליים, כן? וכיוון הפעולות של בעלי החיים החברותיים כדבורים וכיוצא בו. כן? למה בעצם יש חברה אצל בעלי חיים, דבורים או זאבים שחיים בלהקה? זה בעצם כי עדיין רושם הכלליות נמצא שם. והחילוק הגמור האישי מוצא הוא מקומו בהאדם. כלומר, זה בניגוד להגדרה של אריסטו שהאדם הוא יצור פוליטי, חברתי. דווקא הרב אומר, אדרבה, הכלליות נמצאת במדרגות הנמוכות. וחוזר אחר כך, יסוד האחדות. מה אתה רוצה? מבחינה מסוימת, כן. לכן זה רק מבחינה מסוימת. וחוזר אחר כך יסוד האחדות להתגלות בכנסת ישראל. כלומר, יש מלבד המעלה של האדם כפרט, יש גם מעלה של האדם ככלל. איפה מצאנו קדושה בכלל או חיות כללית משמעותית בכנסת ישראל, שמעוצם עלייתה קנתה לה הנפשיות הכללית של האומה, את היתרון הכללי אשר בדומם בצומח ובחי. אומה זו נמשלה לעפר, אמרו חז"ל. וזוהי עצמה מעלתה העליונה, שנמשלה גם כן לכוכבים. ורבבה כצמח השדה נתתיך. כלומר, גם כן דומה לצומח. ואתן צוני, צון מראיתי, בעלי חיים. אדם אתם, אתם קוראים אדם. שסגולת הדוממיות, הטובה והמופלאה נשאר הבא מראש צורים. ראש צורים זה אברהם אבינו, שאמר, ואנוכי, עפר ואפר. ומי כעמך, ישראל גוי אחד, מכוח מים אחד, בארץ, מצד החיבור אל המדרגה הכללית שהיא הארץ. איך הוא דיבר שראש צורים זה אברהם? זה חזל אמרו את זה. זה פסוק בדברי בלעם, כי מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו. חזל, מראש צורים האבות, מגבעות זה האימהות. גם זה הגיוני, ראש צורים, הוא הראש, שממנו הכל נוצר אחר כך. כן? צור חוצבתם, אברהם אביכם, כתוב מפורש. טוב, עד כאן להיום. שלום.